איפה? בעמוד כ"ה, כן. ואם הייתה אותה השכלה. כן. טוב, אז הרב אמר, לימד אותנו, שלפני בוא הירידה הרוחנית שבדורנו, התגברה תנועה רוחנית במחנה ישראל. בגלל שעמדה להיות ירידה מאוד גדולה בעם ישראל, של איום גדול שבא מתנועת ההשכלה, אז לכן הקדוש ברוך הוא חימש אותנו בתנועה רוחנית במחנה ישראל, הייתה תזוזה. אגב, תנועה זה לא דבר מובן מאליו באנושות. אנחנו יודעים שימי הביניים הם בעצם בין תקופת האופל לבין תקופת רנסנס של חידוש. תקופת האופל, מה שמכונה באנגלית The Dark Ages, הדורות המוקהים, החשוכים, שבעצם בעולם לא קרה כלום. כלומר, העולם כפל, שמריו פשוט לא זז. לא התפתח שום דבר, לא... בעצם העובדה שבכלל יש תנועה, זה לא דבר מובן מאליו. אבל זה ככה בסוגריים. זה דבר שחשוב לדעת. פה הייתה תנועה רוחנית בעם ישראל. בעם ישראל תמיד היה תנועה. אז יש לנו, אנחנו רגילים לחלק את התקופות שלנו, נכון? אם אנחנו מתחילים בתורה שבעל פה, מאנשי כנסת הגדולה, אז תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, אחרוני האחרונים, תמיד יש אצלנו תנועה. תלכו פה לספרייה, ודלגו על אוצר החוכמה, ותלכו לספרייה עצמה, ופשוט רואים את איך מדף אחד נתן למדף השני, ולמדף השלישי, ועד שזה הגיע אלינו. זה לא מובן מאליו, זה לא היה ככה אצל אומות העולם. אתם יודעים שכש... דיזרעאלי, בנימין דיזרעאלי, בנג'מין דיזרעאלי, שהיה, הגיע להיות ראש ממשלה באנגליה, יהודי, יהודי שהתנצר, כשהוא היה ילד, אז אבא שלו, הם היו בבית כנסת הספרדי באנגליה, אנגליה, יהודי אנגליה היו ספרדים הראשונים, ודיזרעאלי, אבא שלו היה גבאי, יצחק, אבל הוא רב עם הגבאים באיזה ערב יום כיפור על המקום, ואז הוא יאם על הגבאים שאם הוא לא ייתנו לו את מה שהוא רוצה, אז הוא ילך ויתנצר ויקח גם את הבן שלו, שהיה, לא יודע, בן 11, וגם יטביל גם אותו לנצרות, וזה מה שהוא עשה. כי כמובן הגבאים לא נכנעו, וככה בעצם היה דיזרעאלי ראש ממשלה הלא יהודי, היהודי, אבל המשומד של אנגליה. והיו צוחקים עליו, אז האנטישמיות הייתה מאוד גלויה, מה שהיום היא יותר נסתרת, אז הייתה גלויה, אז בתוך, היו לורדים שבתוך בית הלורדים, היו צועקים לו הערות על האף שלו, על זה שהוא יהודי, אז מהאופוזיציה, אז הוא היה, אז פעם הוא החזיר, והוא אמר להם, בזמן שאבותיכם היו עדיין על העצים, יחד עם הקופים וצעקו הוא סביב המדורה, אז אנחנו כבר, אבותיי כבר היו מלכים. כלומר, דוד המלך, שלמה המלך. ולפני איזה שנה, הראה לי גיסי, שהוא נולד באנגליה, שהנסיך צ'ארלס, שהוא יורש העצר באנגליה, כשהמלכה תמות, אז הוא, מתישהו, אז הוא, אם הוא יחזיק מעמד, הוא יהיה המלך, אז הוא דיבר לפני הקהילה היהודית באנגליה, לפני, לא יודע, לפני נציגי הקהילות, ממש משהו לפני שנה. אז הוא סיפר, אז הוא שם חזר על ה... הוא בעצמו סיפר להם את הדבר הזה, ממש זה מאוד חיזק אותו שהוא קרא את הדבר הזה בתולדות אנגליה שלפני 200 שנה. אז בעם ישראל תמיד הייתה תנועה. תראו על מילה אחת איך התעכבנו. התנועה רוחנית. שזה בעצם הייתה חסידות והתנגדות שהיא בעצם תוכל לעמוד באיתו ובזמנו, שזה בעצם היה ממש מיד, כנגד ההשכלה הברלינית. טוב, זה הסיכום של העמוד הזה. אז עכשיו נמשיך. אם הייתה אותה השכלה, מי קורא?
אם הייתה אותה השכלה, שומרת את תפקידה, לא מתעסל במקום. במקום אידיאל כללי, ידי התעצבות בתלית של חלט, לא הייתה מוצאת כל כך משלים על דרכה, אבל התנסה, אבל התנסה מיד לתפוס את רזן עמה בידיה ולשפוך במקום ממשלה, במקום או במקום?
במקום ממשלה חומרית.
ממשלה רוחנית על בני הנאורים. על כן היה הדבר מוכרח האומה כוחות גדולים לבצר תקופה ולהשפיל גאוותה בקרב העם פנימה. על ידי הגדלת הכוחות הפנימיים הבאים מקדושת ישראל העצמית, הכוחות שאינם צריכים להמתין עד שיתנו אומת העולם עליהם הסכמה, כן בעצמם חיים וקיימים נאמנים ונכבדים לנו ולעמי העולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל אבותינו, על כל דורות ועל ישראל.
כלומר, אם הייתה השכלה רק מנסה להוסיף לימודי חול לעם ישראל, מדע, והייתה באה במקום כזה שהייתה אומרת, אני, כמובן, אנשי הקודש ימשיכו לנהל את חיי הרוח של עם ישראל, ואנחנו נוסיף לימודי חול. יכול להיות, קשה לנו לדמיין את זה, ויכול להיות שעם ישראל היה הולך עם זה, שגדולי ישראל היו מקבלים את זה באופן מסוים, ודאי ההתנגדות שלהם הייתה פחותה. כל הבעיה הייתה שההשכלה רצתה, ופה צריך להרחיב על תנועת ההשכלה, כבר אמרתי שצריך לי שזה פגישות מיוחדות, פה אורי אתה אמרת, נכון? שאולי כדאי שנעשה את זה, אבל לא יודעים היום, אבל תנועת ההשכלה ממש לא חיפשה רק להוסיף לנו את חוכמת המתמטיקה שהגרא ידע על בוריה וכתב ספר אין משולש, כדי שנדע יותר להבין את הלכות כלאיים או את הלכות קידוש החודש, או ביולוגיה כדי שאנחנו יותר נוכל להיות מצויים בסדר זרעים בכלל או בסדר טהרות. לא זאת הייתה מטרתה, היא לקחה את הרסן הרוחני גם. אני משום מה, אני זוכר שקצת כן דיברנו על זה, אבל אולי זה לא היה, אולי זה היה אחר כך, אחרי שסיימנו, אבל שדיברתי פה עם בחורים, אבל אז אולי אני מרגיש שאני קצת חוזר על עצמי, אבל עם מקסימום. הדבר הזה חזר על עצמו אחר כך בלבוש שונה עם הציונות. שכל עוד הציונות דיברה על ארץ ישראל, זה היה אתגר מספיק, הציונות החילונית אני מתכוון, זה היה אתגר מספיק לגדולי ישראל. שמה פתאום הם מובילים את ארץ ישראל, שזה משהו שבקדושה ולא אנחנו. אבל כשהיא גם רוצה לשלוט בחינוך היהודי, עד כאן. זה כבר, וכשאחד העם דיבר על, 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 על התרבות כבר, ועל התוכן שעתיד להיות במדינה היהודית, זה עניין אותו אפילו יותר מעצם הקמת המדינה, אלא העובדה שעם ישראל התקבץ למקום אחד, צריך לעצב לו את התרבות. זה כבר היה סדין אדום לכולם, עד כאן. וזה חזר לעצמו בעוד דברים, בקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד, שמרן הרב בשנות הפעים מאוד כמובן תמך בקרן הקיימת לישראל כדי שהיא תגאל אדמות, אבל הוא סירב לתמוך בקרן היסוד ולקרוא לאנשים לתרום לקרן היסוד, כי קרן היסוד היא החליטה גם מי יגור בכל מושבה של קרקע שקונים, וזה עד כאן. זה מה שקורה, שכאילו זה, כל הזמן זה קורה בעולם, שכאילו מישהו מוביל משהו טוב, שעשוי, עלול להיות טוב, אבל הוא גם לוקח לעצמו את מה שהוא לא צריך, הוא מתערב כבר בשטח שכבר לא השטח שלו, לא החלקה שלו. זה מה שהרב כאן אומר, כי הרב לא יכול לדבר על ההשכלה, וזה ודאי דיברנו בשבוע שעבר, שאמרתי שאם היינו שואלים ילדים בכיתה י' א', מה אתם חושבים על ההשכלה? אז היינו אומרים, להשכיל זה טוב, מי לא רוצה לדעת דברים? בסדר, אני לא אחזיק מתחת לגמרא, עכשיו ספר מתמטיקה, אבל בזמן הנכון ובגיל הנכון ובמקום הנכון, בתקופה הנכונה, ודאי שכן. אבל זה אנחנו כבר רואים היום, זה חוכמה של לאחר מעשה. וזה אפילו קצת מוכיח, או הרבה מוכיח, את ההצלחה של ההתנגדות, של החסידות וההתנגדות. כי העובדה שאנחנו היום יכולים לתפוח על עצמנו על השכם ולומר שאנחנו היום יודעים את האיזון הנכון ושזה לא פגע בנו בעבודת השם שלנו, עובדה, אנחנו במקום, בישיבה קטנה אחת יהיה בכמות מסוימת, בישיבה תיכונית יהיה יותר, יש מנעד, בסדר, אבל כולנו מסכימים שהעיקר זה הקודש ושכל השאר הוא מצטרף. שכל חוכמות החול הם, כמו שהנציב הרבה פעמים מרחיב, כמו שאמרנו, זה בשביל שנדע את סדר זרעים יותר טוב. אתה לא יכול לדעת את סדר זרעים, אתה לא יודע ביולוגיה. כלומר, הכל בסוף נועד בשביל להתענג על השם, לעבוד את השם. אז בשביל זה יש את חוכמות החול, בשביל לתקן עולם, בשביל לבנות עולם. ודאי שאתה לא יכול לבנות מדינה, אם אין לך אדריכלים, אתה צריך רופאים. אני לא מדבר עכשיו על הצד שהרמב״ם מרחיב עליו, האם תלמיד חכם שהוא לא אם, אלא שהוא צריך לא להתפרנס מהציבור, שהוא צריך לעבוד, ורבי יוחנן היה סנדלר, והרמב״ם היה רופא. אני לא מדבר במישור הזה, זה נושא בפני עצמו. אני מדבר על עצם בכלל העיסוק בחוכמות חול. היום אנחנו בסדר לנו עם זה, בגלל שניצחנו באיזון, אבל צריך לדעת שבניצחון הזה במלחמה הפסדנו את הרוב. אנחנו תמיד נקרא, מה?
ניצחנו באיזון.
היום? הציבור שלנו מתהדר בכך שכן. אני חושב שאנחנו, שוב אמרתי, יש מנעד, כן? אז יש לך את ישיבת בני צבי, ויש לך ישיבה תיכונית, ולא עושים, לא מקדישים את אותו מספר שעות לימודי חול, אבל זה עניין של כמות, זה עניין של איכות. זה עניין של, שוב, מנעד, שהוא גם, כי אתה יודע, לא כולם אותו דבר. אבל בתודעה הכללית שלנו, אני חושב שזה מאוד בתודעה הכללית, של הציבור התורני, ודאי שכן. הציבור הדתי הלאומי הרחב, נכון, אז יש דעות שונות, יש דגשים שונים. אבל היום השיח הוא לגיטימי. היום ההשכלה היא לא מאיימת בתור השכלה על בית המדרש.
פעם זה היה כל כך חד שזה כאילו...
ברור שזה היה חד. הנשיא מוולוז'ין עצמו, בישיבת וולוז'ין, לא הסכים בשום פנים ואופן להכניס לימודי תרבות רוסיים, אפילו רוסית, בתוך הישיבה. שזה מה שדרשו ממנו שליחי הצאר, שכמובן לא באו, כי זה ממש העסיק אותם, אלא בגלל שהיו יהודים מלשינים, שכאילו אמרו, הם לא עושים פה את דבר הצאר, ולא שומרים את חוקי התרבות. ובסוף הישיבה נסגרה, כי אמרו לנציב, או ככה או ככה, אז הוא סגר אותה, לא הייתה לו ברירה. סגר את הישיבה, בא לעלות לארץ, נפטר משברון לב בדרך בוורשה, ושם הוא קבור. זה ודאי שזה אחד.
זה באמת בעיה של ההשכלה, שהיא לא שומרת את התפקידה, שזה לא יותר בעיה שלנו, שלא ידענו לקבל אותה, או איך לשלב אותה. כי מה ההשכלה עשתה שזה? היא התנסה, כאילו איפה, היא באה במטרה להרוס את היהדות?
כן. אולי לא בתחילתה. משה מנדלסון בתחילת דרכו, ודאי שזה לא מה שהוא רצה. טוב, זה משחק האם והחוכמה של האחר מעשה, וזה גם נורא לא הוגן לשאול את השאלה הזאת.
כאילו מי השם, הרב כאילו.
אז זה מה שאני אומר, ודאי שתנועת ההשכלה אשמה, כן, אבל זה נורא קל להאשים את ה... להאשים בכלל. בסוף זאת הייתה תופעה שנוהלה על ידי אנשים, שהמטרה שלהם הראשונית, אני לא מדבר על מנדלסון בהתחלה, אני מדבר על תלמידיו, וצריך גם, טוב, זה צריך לדבר בהרחבה על ההשכלה. עם ההשכלה גם באה הרפורמציה, תנועת הרפורמה, זה היה ביחד, זה היה בו זמנית. וגייגר שעמד בראשה, הוא, כל מטרתו הייתה לקעקע את תורת ישראל, את הפגישות שלהם הם עשו בליל כל נדרי, בכוונה. את הפגישות, הפגישות הניהולית השנתית שלהם, היו עושים מה שנקרא היום דינר. הם היו עושים בליל כל נדרי, בכוונה. מטרה שלהם הייתה לקעקע את תורת ישראל, להציג אלטרנטיבה לעם היהודי. מי זה העם היהודי בכלל? גם זה עם הזמן הלכו ושינו את הכללים. אז ודאי שירים היד על ישראל, ודאי וודאי. אז אתה מבין, אתה עכשיו שואל, למה מלכתחילה? זה שאלות שיותר נכון לשאול על הציונות. למה גדולי ישראל, לא כמו שמעו בכל מרן הרב, אז ואמרו, עוד לפני שמרן הרב אמר את זה, מרן הרב כשכבר צעק על זה, זה כבר היה בשנות הסמכים, תפריש סמך א', הוא התחיל לדבר על זה, במאמרים שלו באפלס, שזה 4 שנים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, אבל עוד לפני כן, התחיל, כאילו לגדולי ישראל לא שיתפו פעולה, כי הם חששו. הם חששו, אתם רואים את הדבר הזה גם היום, שכל הזמן חוששים משינוי. היה על זה הרבה כתבות, ודובר על זה עכשיו, על אדמו"רים, חסידויות, שלא מוכנים לקבל את גזרות הקורונה, ולא רוצים לפרק את בתי המדרש, פוחדים משינוי, כל דבר, אלטרנטיבה זה שעדיף שיהיו אנשים חולים, מאשר שלפרק את בית המדרש, ושאנשים יתפזרו לכל עבר, כשמשהו בפנים הוא לא מספיק עמוק, אז אתה צריך את, את הדברים החיצוניים שמחזיקים אותו. טוב, זה... אבל אתה לא יכול להגיד את זה על ההשכלה, כי ההשכלה זה היה בום. זה היה מאוד מאוד קשה, נורא קל לנו להגיד, יאללה, נו באמת, אז שהנציב ישים 3 שעות אחר הצהריים לימודי חול, והכל יהיה בסדר, וישיבת וולוז'ין הייתה קיימת עד היום. זה באמת חוכמה שלאחר מעשה, וגם צריך לדעת שאם לא היה את ההיקשות לעמוד כקיר, כחומה בצורה מול ההשכלה והרפורמציה, אז לא היינו איפה שאנחנו היום. הרב כאן אומר, עצמו, ההתנגדות והחסידות הצילה. לפני בו הירידה הרוחנית שבדרון, התגברה התנועה הרוחנית במחנה ישראל. קדושה, חסידות, אהבת תורה, יראת שמיים התרחבה בייחוד בין לומדי התורה. במידה גדולה ונפלאה כדי לצבור בר לשני הרעב אשר החלו לבוא אחריהם. טוב, נתקדם הלאה. השיתוף. בעמוד כ"ו.
השיתוף של הכוחות לשלילת השלילה המתפרצת לבוא על ידי התנועה הברלינית הזרה, הגדיל את היחס בין החסידות וההתנגדות, עד שאף טרם שנפסק זרם הניהול בפועל, כבר החלו הכוחות לפעול זה על זה באופן חיובי. החסידות התאמצה גם היא ביותר לדאוג הרבה בעד קיום התורה בפועל, לשמירת הפרטים ורוממות הערך של עיון ההלכה להחלטה. הכל אמנם ברוח החסידות והמטבע העיקרית שלה, להיות הרגש של הקדושה הפנימית לשלב את העולם מאליה מכל אלה. וההתנגדות התגברה גם כן להכניס ביותר את כל הכוח של נטייה לקודש וההחלטה של תורה ושקידה עליה מאהבה, ותראה להגביל את יסוד שקידת התורה בגרסה ובעיון במידה גדולה כל כך, עד שהיא בעצמה תיתן מזון נפשי גם אל הרגש הפנימי, ותשפיע על קדושת המידות ורוממות המוסר בכלליו. על כן התרבו אז השקדנים הנפלאים אשר התפלאו על אהבתם את התורה לשקידתם באורח נשגב, השקידה הולידה במצוינים שבבעלי הכישרון את הבדיות הנפלאה, ותמשיך עם על קדושת המעשים וקדושת המידות והפנים.
כן, שלילת השלילה זה ביטוי שמזכיר לנו את תחילת הספר. נכון? שבתישה של שני כוחות שמתנגשים בעצם יוצרת משהו חדש, גדול יותר. השיתוף של הכוחות לשלילת השלילה, כלומר בעצם הייתה פה שיתוף במטרה, בשתי דרכים שונות של החסידות ושל ההתנגדות, לפעול לאותה מטרה. והיא להכניס קדושה בעם ישראל, כל הדברים שהרב מנה מקודם, שעכשיו אמרנו, קדושה, אהבת תורה, יראת שמיים. המתפרצת לבוא אז על ידי התנועה הברלינית הזרה, שלילה שהתפרצה לבוא על ידי התנועה הברלינית הזרה, שזאת ההשכלה שהיא מכונה על שם ברלין, כי שם היא בעצם צמחה, התחילה. אז השיתוף הזה, השיתוף הפעולה הלא רשמי בין שתי הקבוצות, הגדיל את היחס בין החסידות וההתנגדות. בעצם גרם לאיזושהי יצירת זיקה. זה נשמע כמו הקדמה לקמת מפלגת יהדות התורה, כן? בין אגודת ישראל לבין דגל התורה. חסידים ומתנגדים במפלגה אחת. הגדיל את היחס בין החסידות וההתנגדות. עד שאף טרם שנפסק זרם הניגוד בפועל, אתם ידעתם שנפסק זרם הניגוד בפועל בין החסידות להתנגדות? יש פריבילגיה, יש לנו פריבילגיה לקרוא את הרב בתפשין פי א', את מה שהוא כתב בתפרי סמך ה', הוציא את זה בתפרי סמך ו'. כמה שנים חלפו מאז? 116 שנים. אז אנחנו קוראים טקסט בין 116 שנים, שמצד אחד הוא הכי נצחי בעולם, מצד שני יש לנו את ההסתכלות לאחור, כדי שנוכל להעיר על זה הערות. מהסוג שההערות שהעליתם פה, על ההשכלה, הציונות, ועכשיו גם על החסידות וההתנגדות אתם מעירים. ובצדק. אבל תראו שגם לפני 116 שנה הרב כותב, שנפסק זרם הניגוד בפועל. כי הוא אומר, אף טרם שנפסק זרם הניגוד בפועל, נשמע שטרם יהיה בארץ, אבל בסוף היה. אפשר לפרש את זה גם אחרת, שטרם שנפסק הניגוד בפועל, כי הרי עדיין יש גם עכשיו ניגוד, אני נוטה לומר שהרב טוען שהיום אין זה, היום, לפני 116 שנה, אין ניגוד מהותי וענק בין החסידות להתנגדות. אני לא בטוח שיסכים איתי כל מי שלומד את הדף הזה. אפשר להגיד מה אתם אומרים?
המשפחה עצמה של
הרב קוק, היה לו כיפה של הצמח צדק שהוא חבש, חתיכה מהכיפה, תפרו לו כיפה שהוא היה תינוק, מיד שהוא נולד חבשו לו כיפה. אגב, הכיפה הזאת, ראיתי תמונה שלה, היא קיימת, יש לי אותה במחשב, נמצאת היום אצל בביתו של הרב אברהם גורביץ', ובית בנו של הרב משה גורביץ', שהיה תלמיד של מרן הרב. אני יכול לספר את זה כי זה וידאו שאני חושב שאלינו כבר ליוטיוב, שעשינו איתו ראיון על הרב הנזיר. אז שם הוא מראה את הכיפה שהוא, אבא שלו, קיבל אותה מתנה מהרב. אז הרב היה חצי חסיד, חצי מתנגד במשפחה, נכון? לא יודע, קשה לומר, כי אנחנו לא חיים היום את המחלוקת בין החסידות להתנגדות, חוץ מפוליטיקה, וגם הם פחות מפולגים מהציבור הדתי-לאומי, לפחות במפלגה אחת. אז מה היום המאבק? כמה כסף ילך לישיבות האלה? זה בסך הכל ויכוח של כמה תלמידים יש פה וכמה תלמידים פה. הוויכוח כבר אין היום באמת, אין היום ויכוח. כי החסידות השתלטה על הממסד. כולנו חסידים היום. עם כמה שיפורים. זמן תפילה. סבתא שלי עליה שלום סיפרה בתפשין היי, אני חושב, כשהגיע הרכבת של קסנר זה היה, אני לא, אולי מבלבל קצת, אבל כשבאו שני האחים מבלז, רבי אהרון ורבי מרדכי, אז הם הגיעו לחיפה, וסבתא שלי הייתה, אבא שלה היה חסיד צאנז, ומשפחה שלה, הוא נולד בצאנז, והמשפחה הייתה קשורה מאוד עם בלז, גם היה לדוד שהיה בן של אדמו"ר מבלז. אז הם הלכו לקבל אותם בנמל חיפה, זה היה יום שישי, ערב שבת. סבתא שלי הייתה בת כמה, תפשין ה', הייתה בת 25, כבר לא הייתה ילדה. והיא סיפרה שהם הגיעו לחיפה, היא עוד ראתה שכבר שקעה חמה, כבר אנשים הלכו לבית כנסת כבר לקבלת שבת. והיא רואה אחד האחים, אני לא יודע מי זה מהם שהיה, היה עם תפילין. עכשיו, סבתא שלי נולדה בגרמניה, כי הייתה בת של הורים מאגרים שברחו מגליציה במלחמת העולם הראשונה, מה שמכונה אוסט-יודן, יהודי המזרח. ככה הם כינו אותם בגרמניה, אפילו הגרמנים לא נתנו להם אזרחות. גרמנים שתפני מלחמת העולם השנייה. אז היא לא ראתה עולם חסידי באמת, למרות שהיא נולדה ממנו. היא נינה הייתה של אדמו"רים, היא נינה של רב צבי מלך מדינוב, אבל היא לא ראתה אף פעם בעיניה. פתאום היא ראתה את הרבה עם תפילין. נספרה אגב שהם היו מגולחים. הנאצים גילחו אותם, אז כאילו לא כל כך צימח להם הרבה זקן. אבל היא נספרה שהיא ראתה אותו עם תפילין. ואחרי שכבר היה חשיכה, והיא לקחה את זה מאוד קשה. אז אצלנו יש קצת מקצה שיפורים אולי, אבל אנחנו בהרבה דברים נהיינו חסידים. אתה צודק, אין כל כך התנגדות היום. אני גם טוען שאין כל כך חסידות. איך שזה, לפחות בפורמט שהיא קמה, אבל על זה כבר דיברנו. נמשיך פה. אף שטרם נפסק זרם הניגוד בפועל, כבר החלו הכוחות לפעול זה על זה באופן חיובי, כלומר בשיתוף פעולה, ולפני השיתוף פעולה הם בעצם כל אחד חיזק את השני, כי כל אחד ניסה להיות, לקבל את הטוב שיש אצל השני, לחכות את הטוב שיש אצל השני, והרב יפרט. החסידות התאמצה היא גם היא ביותר לדאוג הרבה בעד קיום התורה בפועל. החסידות, על מה תקפו אותה? שהיו צוחקים על חסידים, המסנגדים היו צוחקים על חסידים, שהם כל עבודת השם שלהם זה הכל לפי מה שיגיד הרבה. הם לא פוחדים מהשם, הם פוחדים מהרבה.
מנסה להיזכר מה ענו להם האחסידים. נכון, יפה. אז רק הכסדר הוא הפוך. מסנגדים אמרו על אחסידים, לא, אחסידים צחקו על מסנגדים שכל מה שהם מפחדים זה מהשולחן ערוך. אז הם ענו להם, ואתם מפחדים מהרבד, בכלל מפחדים מרבנו של עולם. כן, אז כל אחד אתגר את השני. אז החסידות התאמצה גם היא ביותר לדאוג הרבה בעד קיום התורה בפועל, לשמירת הפרטים, שצריך לקיים את פרטי התורה, ורמות הערך של עיון ההלכה והרחבתה. היו כמה חסידויות מאוד מאוד הלכתיות. הדברי חיים מצאנז היה אחד מענקי עולם, והוא מובא גם אפילו במשנה ברורה, שמביא אותו. דברי חיים, הרבה פעמים, בתוך המשנה ברורה, בביאור הלכה, בשער הציון, מביא אותו כל הזמן. הצמח צדק, היה לו שוט הלכתי, והיו הרבה חסידיות, אבני נזר, ודאי, רבותיהם של ישראל. אז החסידות התאמצה גם היא ביותר לדור בבת קיום התורה בפועל, וזה בשבוע שעבר הזכרנו את הציטוט הזה, ודוד, אתה הראית לי אותו אחר כך, נכון? אם תמצא את זה עכשיו, אתה יכול להקריא לנו מה שהרב אומר במאמרי הראייה, שההתנגדות הצילה את החסידות. לשמירת הפרטים ורוממות הערך של עיון ההלכה והרחבתה. הכל אמנם ברוח חסידות ובמטבע העיקרית שלה. מה המטבע העיקרית של החסידות? להיות הרגע של הקדושה הפנימית, השלהב את העולם מאליה מכל אלה. שזה יהיה עם כל האמונה וכל הגודל של הרגש היהודי שעולה מתוך זה, ולא רק בצורה יבשושית, אלא בצורה לחה ומלאת חיים. וההתנגדות, היא גם הייתה צריכה לחכות את הדברים הטובים שיש אצל החסידות, התגברה גם כן להכניס ביותר את כל הכוח של נטיית הקדושה באהבתה של תורה ובשקידה עליה מאהבה. זה נפש החיים. כל ספר נפש החיים, בזה עוסק. יש פה סיכום של הרב לספר נפש החיים. ותראה להגביר את יסוד שקידת התורה בגרסה ובעיון, בבידה גדולה כל כך עד שהיא בעצמה תיתן מזון נפשי גם אל הרגש הנפשי. כלומר, אם אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא רוצים ללמוד חסידות, אנחנו לא חושבים שזה צריך להיות על ידי ריקודים בבית המדרש ועל ידי התלהבות רגשית, אבל אנחנו כן נעשה ככה שהלימוד התורה הוא כל כך ימלא אותנו, שזה עצמו יבנה לנו את המידות. אני חושב שהרב כאן רומז קצת לתנועת המוסר, כי תנועת המוסר, שאפשר להגיד עליה שהיא כאילו התנועה החסידית שבתוך תנועת ההתנגדות, שגם היא הפכה לממסד וסחפה את כולם ואת כולנו אחריה, ואם הייתה התנגדות עצומה אליה בהתחלה, היום כל ישיבה היא ישיבת מוסר, כולם מדברים על עבודת המידות, ולא מצפים שתקבל את זה כמובן מאליו, מתוך שאתה לומד שור שנגח את הפרה, אלא אתה באמת גם תעמיק בזה. ותנועת המוסר לכן היא חדה, זמן, שאדם צריך לשבת וללמוד מסילת ישרים, עבודת המידות, ותשפיע על קדושת המידות ורמות המוסר בכלליו. הרב, כשהרב אומר, עד שהיא בעצמה תיתן מזון נפשי, זה מזכיר לי את הפרק הראשון בחוכמת הקודש, באורות הקודש, שהרב שם אומר שבמה שונה התורה מחוכמת החול, שהתורה אם היא משנה את האדם, היא מרוממתו מכל המעשים, היא בעצם בונה את האישיות שלו. אדם לומד ביולוגיה, אז הוא יודע את החומר, ויכול להעביר אותו הלאה למישהו אחר, אבל זה לא מעצב את האישיות שלו. התורה היא משנה את האדם שלומד אותה. ואדרבה, אם היא לא משנה, סימן שהייתה בעיה באיך שהוא למד, שהיא יכולה לעשות לו סם המוות. אתה רוצה להקריא לנו, דוד? תקרא את זה לאט וברור, כי זה פסקה מאוד חשובה.
החסידות יצאה גם היא מתוך תביעה של ההזרמה הנפשית אשר נרדמה. אחרי הניסיון הבלתי מוצלח של משך השקר האחרון של תאי צבי, כשהוריד את ההזרמה הפסיכית למדרגת שיגעון ושכחות.
הפסיכית זה הנפשית. רק תקרא יותר לאט, כי זו באמת פסקה מאוד חשובה.
ונסתיימה אחר כך בכל נחולתה במשך השקר החצי רשמי, פרנק וסייתו. אחרי כל אלה היה חשש גדול פנטי מהעשר ומה לגמרי בכל סריד שנשאר בידה מכוח הגלנות. של ההזרמות הנפשיות, החיות, ותחשוב רק לשינוי הפיות ושמירת המעשים, המצוות והמנהגים בגב כפוף ואל ורצוץ. וסוף סוף לא תוכל להתקיים לנו מחוסר רעננות ורוממות הנפש. הדבר הזה הורגש מצד האישיות הגדולה של אבות החסידות, שההזרמה הנפשית האלוהית הייתה חיה בקרבה. אבל צורתה הייתה בלתי לימודית כל צורכה, ולאחר היפה להתבסס יפה על ידי חינוך מדורג, מסומן בסימנים תוריים כתובים. הם מגדירים אותו ועושים במערכי לאור, לאור מתרחב ושלי כל החוצה.
אבל תגיע, תגיע למשפט החשוב הזה, שהוא אומר שהיא הצילה את החסידות.
טוב, לפני שנתמקה ביסורים ולדת עבירת ההתנגדות, נעזיב היותר עניין של נקודת הנשמה הישראלית, במובן הלימוד והחינוך המעשי, שאומנם כפה בגרובה גם את ההזרמה החיה, אבל אצלו היה זה תפל לגבי העיקר. וזאת היא הפסיכיקה התורית של הגר"א, שעמדה לנסתה נגד הרחבה ההזרמת הנפשית האלוקית של הפסיכיקה של הבעל שם טוב, שלא הייתה מבוססה כל דרכה בחינוך הלימודי, והמקום
יתגרש, שלא תתנקר במשך הימים. יש חשש שהחסידות היא בעצם תתפרס ותהפוך להיות משהו מופשט, משהו שלא מחובר אל ההלכה המעשית, אל סדרי לימוד מעשיים. באה ההתנגדות, ובעצם הכניסה אותה, את החסידות, לתוך מסגרת. על כן נתרבו, רגע, כן, על כן נתרבו אז השקדנים הנפלאים אשר נתפלאו על אהבתם את התורה ושקידתם באורח נשגב. פתאום גדלו אנשי תורה בכוח עצום, שהם היו אמנם מיון עליון או אלפיון עליון בחברה, שזה היה החיסרון הגדול מאוד, אבל נתרבו שקדנים נפלאים אשר נפלאו, נתפלאו על אהבתם את התורה ושקידתם באורח נשגב. הייתה פריחה עצומה של התורה, והשקידה הולידה במצוינים שבבעלי הכישרון, מיון העליון אמרנו, את הפקיעות הנפלאה, ותמשיך עימה, ותמשיך עימה את קדושת המעשים וקדושת המידות להפליא. טוב, ועכשיו הרב ידבר על אבא של האדרת. מה השעה? יש טוב, אז בואו נסיים את הפרק. אחד המצוינים. מתנדב קורא.
אחד המצוינים שחיה השם אותו בחשונות נפלאים, בנפש נדיבה ולב טהור, שהפליא את בני דורו ביחד בייחוד בשקידתו, היה הגאון החסיד רבי בנימין זלץ, שכיפר את הקדושה והטהרה, החסידות וקדושת המידות, רוממות הנפש, אהבת השם ואהבת ישראל, וכל בכלל שקידת התורה שבאהבתה שגה תמיד. שקידתו הייתה במידה כל כך גדולה עד אשר חוץ משערי לימודיו הווה הווה מהדר כולי תלמודה, שהסבב לי מדי חודש בקודשו, ואפילו לעשות בפרי רוחו מחידושים רבים ועצומים, בהלכה ובהגדה, ובכישרון נפלא ובבקיאות עצומה מופלאת ומופלאת על מאוד. לאש הגדול הזה שהתורה הייתה חיי רוחו, נדעו שני בניו היצהר התאומים.
שני בני היצהר התאומים.
הם הגאונים הצדיקים, הם גאונים ורב צבי יהודה דל.
יפה, זה סבא של רב צבי יהודה דרך אגב. כלומר, רבי בנימין בעצם הוא סבא רבא של הרב ציודה. כן, הוא גומר את הש"ס פעם בחודש, הרב ציודה הביא את זה פה בהערה, על סבא רבא שלו. כן, במעלליהם התנקרו, כלומר, התנקרו, כלומר, היו, הוקרו, זוהו.
נקרו הנערים המצלעים הללו בתחילת גידולם, הרב זכה לבניו אלה, וחישונות נפלאים בתורה, ומוסר ויחדיו הגו בתורה, והתפתחו בשקידה וצירוף כוחות נפשיים גדולים. שניהם היו צנועים ותמימים, בעלי לב טהור ונפש נדיבה, שניהם סנטו את הפרסום ואת הרבנות. אחרון נפטר אחרי 44 שנים.
שזה אגב אחת ההוכחות לשנה שנולד באדרת.
שחיי קדושה והנבח, חסידות ותאורת לב, שקידת התורה ואת פני הלכת, ואיתו אב ועדים בעיר.
רגולי.
והראשון אמנם מעט קורא הדורות מראש ברוך הוא הייתה נסיבה שיהיה כסתוכית של פולטיון מגולה של אחד עודף על אשר התולדתו נקבעה יחד עם תולדות הדור כולו. ורשמו נקרא הרבה בעולם העברי על אשר כל שנשכיל לדעת מאחר תולדותיו, פעולותיו, מסת נפשו יהיה לנו גם כן עסק כללי ההולך ומשתלב עם יתר חזיונות החיים שבדורם. באופן הראוי להשתמש בהם גם כן לקו המידה איך להתהלך לימים הבאים עם הכוחות הגדולים של אנשים רבי הרגילה וגדולי הדור, באופן שנוכל לקבל מהם תועלת כללית, ואיזה הם אינם הדרכים שסיים העצורים לפעולות גדולות יכולות לצאת מתחת יד אנשי שם. אם לא תקלקל הסביבה מקרוב ומרחוק את מעבי גאותי רבם, ואת אדיר חפצם להכיר לעמם במצב החמורי הרבה וכן.
המדרש הזה על הפוליטון העתקתי לי אותו פה. על הפסוק לריח שמניך טובים על כן על עמות האבוכה, אז המדרש מביא את אברהם אבינו, שהשם אמר לו, לך לך, שלמשל אצלוחית של פוליטין, פוליטין זה שמן מרקחת מברדים, ככה מפרש שם עץ יוסף, שהייתה מונחת ולא היה ריחה נודף. בא אחד וטלטלה ממקומה, קרים את זה בבית שפתאום אומרים, מאיפה הריח הטוב הזה? מישהו הזיז איזשהו צלוחית של בוסם. בא אחד וטלטלה ממקומה, והיה ריחה נודף. אז ככה אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרבה מעשים טובים, הרבה מצוות יש לך, טלטל עצמך בעולם, ושמך מתגדל בעולמי ועשך לגוי גדול. זה המשל של חז"ל ושיר השירים רבה. אז הוא אומר, הרב, שככה בעצם היה מן הכלל שהרב דיבר על החסידות וההתנגדות והתפקיד שלה מול ההשכלה, אז הוא עכשיו מפרט את זה אל רבי ניומין, שהוא אומר שהוא היה, שהבנים שלו, האדרת, אח אחד נפטר, אגב הם הספיקו הרבה לעשות ביחד, הם כתבו ספר ביחד שבט אחים שהם היו בני 13, הם חיברו ספר נפלא שיצא לאור, כללי ש"ס. תלוי לפי איזה שנה תגיד שהאדרת נולד, יכול להיות שהם היו רק בני 11. זה עוד אחת מההוכחות שאני רשמתי שם, שנולד בתפרש ג', כי לא ייתכן שבגיל 11 הם כתבו כזה ספר, מספיק להגיד שבתפשין שבני 13 הם כתבו. עד אשר תולדתו נקבעה יחד עם תולדות הדור כולו. טוב, אז הרב אומר שבעצם האדרת היה איזשהו מין בוסם כזה שהיה צריך לטלטל אותו ממקומו כדי שהוא בעצם יביא בוסם לעולם. פה הרב אומר משפט חשוב, שתולדתו, כלומר ההיסטוריה שלו, נקבעה יחד עם תולדות הדור כולו, שבעצם הוא הפך להיות ערך בוויקיפדיה, לא בצד החיצוני של המילה, אלא בצד המהותי, הפך להיות ערך בתולדות העם היהודי, ורישומו ניכר הרבה בעולם העברי, עד אשר כל שנשכיל לדעת מדרכה, וזה המשפט הכי חשוב, תכונותיו ופעולותיו ומסעת נפשו, יהיה לנו גם כן עסק כללי ההולך ומשתלב יותר חזיונות החיים שבדורנו. אנחנו נוכל יותר להביט נכונה על החיים שבדורנו. כשאנחנו רואים שהוא חלק מההיסטוריה, זה גם אומר שהוא אחד האנשים שהקדוש ברוך הוא בעצם העמיד, רב משתמש בו כדוגמה, כן, היו עוד כמה כמו, שבעצם הוא הדבר שעמד אל מול תנועת ההשכלה, בעצם היותו. באופן הראוי להשתמש בהם גם כן לקו המידה, כלומר לקנה מידה, איך להתהלך לימים הבאים. ממהם גם נלמד איך אנחנו צריכים להתעסק אנחנו עם כל מיני מאומות רוחניות ורוחות רוחניות, רוחות רעות שבאות ותופכות לנו על הפנים, לדעת איך להתמודד איתם. עם הכוחות הגדולים של אנשים רבי עלילה וגדולי הדור, באופן שנוכל לקבל להם תועלת כללית. ואיזה הם אינם הדרכים ששמים העצורים לפעולות גדולות היכולות לצאת מתחת יד אנשי שם, אם לא תקלקל הסביבה מקרוב ומרחוק את מאוויי ליבם, כי לפעמים הסביבה לא נותנת לאנשים גדולים לבטא את מה שהם. כל עוד נותנים להם, אז הדברים יוצאים אל הפועל.